טוב, צהריים טובים, אנחנו בנפש הפרשה בפרשות שמות וערה, אפשר לקרוא לזה, וגם בתוך ימי שובבים. והמטרה שלנו זה ללכת עם הפרשה, זה המטרה, עבודת הנפש, ללכת עם הפרשה, ללכת עם הזמן, כמו שאומר אדמו"ר הזקן. ונתחיל. יש כלל שרב צדוק הכהן מלובלין מביא אותו בכמה מקומות, והכלל הזה אומר שכשאתה רוצה לדעת מה השורש של דבר מסוים, מה העניין שלו, צריך לחפש איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה, ואז מזה יודעים. והכלל הזה עובד מתמטיקה, כמו שעון. כל פעם שאתה מחפש איזה משהו, הולך למופע הראשון שלו בתורה, בום, זה המהות האמיתית של אותו דבר. דוגמה, אפשר לתת מלא דוגמאות, כן? איפה מופיעה פעם ראשונה עוד בית? בראשית, נכון? זאת אומרת שהראשית של הכל זה בית. מזה הכל מתחיל. אדם יש לו בית, מזה זה מתחיל. כל עוד אין לו בית, לכן רווק נקרא רווק, כי זה ריק. איפה מופיעה פעם ראשונה עוד א'? אלוהים, כן? הכל מתחיל ממנו. גם בראשית. איפה מופיעה פעם ראשונה המילה אור? ויאמר אלוהים יהי אור. אז האור זה דבר השם. האות ג' מופיעה פעם ראשונה במילה גדול. הזכרנו כאן כמה פעמים שהאות ג' משמשת בהרבה מאוד שפות ביטוי של גודל. כמו באנגלית. ג'יינט, גודל, בדיוק, יפה. גולד. וכן על זה הדרך. האות סמך מופיעה פעם ראשונה. האות סמך היא אות סגורה, נכון? איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתנ״ך, בתורה? ויסגור בשר תחתנה. סליחה, זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה הוא הסובב את כל ארץ החבילה. אז או שזה סובב או שזה סוגר. זה בדיוק סמך. היא סוגרת, היא סובבת. כשמתחתנים אז הטבעת היא בצורת סמך כדי בעצם לסבוב את החתן והכלה, לסגור אותם במובן החיובי. כן? היה יכול להיות שהמילה סמך תהיה ב... לא יודע מה, ב... סומך השם לכל הנופלים. לא, אבל היא מופיעה דווקא בסגור ובסובב. וכן על זה הדרך, זה מתמטיקה כמעט. מה? נושאים זה יותר מעוברר, אתה יכול להגיד נושא זה, אבל במילים ואותיות זה עובד, אתה יכול ממש לבדוק את זה ולראות אם זה מופיע או לא מופיע. למרבה הפלא, למרות שאנחנו כבר אחרי חומש ופרשה וחצי, יש מילה שמופיעה פעם ראשונה בתורה, בפרשת שמות, אנחנו מיד נראה שזה קשור לכל מהלך שובבים, בסדר? והיא המילה חדש. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. עד הפרשה שלנו לא שמענו ולא הכרנו את המילה חדש. פעם ראשונה מופיעה פה.
חדש.
חדש, בדיוק. המילה חדש מופיעה פעם ראשונה כאן. וזה כמובן מעורר המון המון תמיהות. איך יכול להיות שהמילה חדש, שהיא מילה קדושה ומשמעותית, ורוב ההופעות שלה בתורה הן הופעות חיוביות, במיוחד בספר תהילים. שירו לו שיר חדש, נכון? ורוח, נכון, חדש בקרבי, שירה חדשה שהיא בחוג יעולים, וכן על זה הדרך. אלוקים שיר חדש השירה לך, בנבלה. איך יכול להיות שהמילה החדש מופיעה בפעם הראשונה בהקשר שלילי. בסדר? אז זה כנראה רומז לאיזושהי מורכבות שנמצאת בהתחדשות, בחדש. יש כאן איזו מורכבות, ולכן זה מופיע בפעם הראשונה באיזשהו הקשר בעייתי, בהקשר שלילי מסוים. ואנחנו ננסה להבין מה הבעיה, מה המחירים, ואיך נמנעים מהמחירים האלו, איך מבינים את הדבר לאשורו. בסדר? יכול מאוד להיות שלמילה חדש קרה מה שקרה למילה שלום. כשאני אומר לכם שלום, מה קופץ לכם? מה? פיס, זה טוב. ואחרי פיס, מה? כן, שלום הכוונה, עמליית הסלם. שלום כאילו של מדינות. מה קופץ לכם? אתה בעד שלום או נגד שלום? איזה שאלה הזאת? איזה מה שאלתי עכשיו? איזה שאלה? פוליטית. מה אתה אמור לענות לי? אתה בעד שלום או נגד שלום? אתה לא, תגיד, כן או לא. שלום, הסכמי אוסלו, רשעים, שלום, שלום. נכון? זה נהיה מילה. כשמישהו אומר שלום, אתה נכנס לעמדת כוננות. איזה פיגועים עכשיו יבוא לחלילה בגלל השלום הזה. כן? שלום, שלום. התורה מלאה בשלום, עושה שלום עם רומא, ואנחנו מתפללים לשלום, וזה, נכון? בכל אופן, חיללו את המילה קצת, הפכו אותה לפוליטית והפכו אותה למשהו אחר. יכול מאוד להיות שאותו דבר קרה גם למילה חדש. המילה חדש היא נתפסת דבר ראשון על ידי מי? על ידי פרעה. ומה תהיה התגובה אם כך? אם פרעה תופס את המילה חדש, אז מה אנחנו צריכים לעשות? כלומר להיות, איך להיות? שמרן. תתרגם משמרן ללועזית. כן, קונסרב. אתם מכירים בצבא? אחי, אתה יכול להעביר את הקונסרבים? שימורים. אנחנו צריכים להיות קופסאות שימורים. זה בעצם האמירה. כן? זה ה... יצאנו פריירים. נכון? פרעה חדש. ואנחנו קופסאות שימורים. קונסרבטיביים, כן, כאילו, כביכול. קונסרבים, שמרנים. אבל זה תגובה. בואו ננסה להבין, ללמוד ביחד בעקבות בעיקר דברים של שפת אמת ודברים של רבי נתן, תולדות יעקב קצת. נכון. בואו נראה. בואו נתחיל מתולדות יעקב יוסף. בפסוק ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ילד את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו וכולי, וכולי. והקושיה מפורסמת איך נוהג זה בכל אדם ובכל זמן ושאר ספקות, שזה הקריאה החסידית בתורה, תמיד מחפשת לראות איך הפרשה, היא לא רק מספרת אירוע היסטורי, אלא איך היא נועצת לנו כל מיני תובנות נפשיות בעבודת השם שקשורים אלינו כאן ועכשיו. אז אומר התולדות יעקב יוסף ונראה לי דה, הפסוק אמר, טוב ילד קטן וחכם ממלך זקן וכסיל, ודרשו על יצר הרע ויצר הטוב, יאוין שם. כן, אז היצר הטוב זה ילד קטן וחכם, והיצר הרע זה מלך זקן וכסיל, כביכול. והנה, אם היה היצר הרע בא בדמות מלך זקן אל האדם, כדי שידע האדם שהוא היצר הרע, ודאי לא היה אשמה בזה. כי השומע ישמע והחדל יחדל. אך מה שמשנה כסות ולשון בדמות חדש, כאילו ילד קטן שהוא יצר הטוב. בזה נאשם לעתיד שהקדוש ברוך הוא ישחוט היצר הרע. וכמו ששמעתי, פירוש הפסוק, בבין אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, מה שאין כן כשדמית להיות כמוך מדברי פי חכם חן. בוא נקרא עוד טיפה, ובזה יובן, ויקום מלך חדש על מצרים, ששינה כסות ולשון ממלך זקן למלך חדש. וחידש גזרותיו להוסיף גזרות ומצוות חדשות, כאילו יצר הטוב, ומפתה לעשות מצוות, אשר לא ידע את יוסף להוסיף במעלות השלמות, כי הוא הפך מדרגת יעקב, שהוא עקב ושפלות, שאינו מחזיק טובה לעצמו, וגם בעוסק בתורה הרבה, ולכך אלה תולדות יעקב יוסף, זה השם של הספר, מה שאין כן, זה המלך החדש, מתנסה למור, כי יש לו רוב זכויות, מדרגת עשיו שאמר יש לי רב, זה לא ידע את יוסף. בוא ננסה רגע טיפה להבין מה הוא אומר לנו כאן. עובדתית שאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים שככל שדבר הוא יותר רחוק מהקדושה, הוא יותר מנסה להתחדש כל הזמן. עברתם פעם ליד חנות שבאותו חודש או אותו חודשיים משנים את החלון ראווה? כאילו זה צריך לשנות, סופרים מחליפים מקומות, חנויות משנים חלונות ראווה, רכבים, יוצאים דגמים חדשים כל הזמן. אתה לא יכול להגיד, שמע, היה אחלה אוטו, למה להחליף? בוא נשאר, פתאום. עכשיו אנחנו, כן, למניינם, זה 2019, כבר התחילה באיפה, ביפן כבר נראה לי כבר זה, ניו זילנד, עד איפה קיבלו את זה כבר, אז זה דגמי 2019 כבר בחנויות, מתיחת פנים, פנס לפה, פנס לשם, אוטו, מתיחה, חייב להתחדש, לא יכול להיות אותו דבר, אחרת מה? אחרת לא יקנו, אז בעצם התפיסה היא שחידוש הוא קשור למשהו חיצוני. כדי שהחיצוני ימשיך להיות מושך, הוא כל הזמן מתחדש. ממילא, מי שהוא אדם שרוצה להיות פנימי, אז הוא נמנע מהחידוש. אומר, אם ככה, אז אני לא רוצה. אני, החידוש הזה מפחיד אותי, מרתיע אותי. ולכן, מי שמשתלט על החידוש זה פרעו. ויקום מלך חדש על מצרים, כן? זה בעצם אומר, אם אני קורא את הפסוק הזה קריאה חסידית, זה אומר שהמלך שנקרא חדש נמצא בעיקר במצרים. אתה רוצה לראות התחדשות? תלך לתל אביב. אתה רוצה לראות העיר העתיקה? תבוא לירושלים. זה מה ש... נכון? שם הכל חדש, הכל. ואז זה יכול להבהיל אותנו. רגע, אז אני, החדש הזה, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה אותו. וגם יש לזה גם סי אג'נדה. ולמה היצר הרע מתחדש כל הזמן? כי הוא מבין שהוא צריך כל פעם לתקוף במקום אחר, כדי להפיל אותם, אז פעם מכאן ופעם משם. והמלך הזה, מלך מצרים, כן. אולי זה הכי דומה, זה גם מתחיל באותה אות, פרעו, בפרסומות, זה מתחיל באותו שער. בסדר? את אותו דבר מוכרים לך באלף ואחת צורות. הפרסומת כל הזמן באה מאיזה מקום חדש, כל פעם מתחדשת, מפה, משם, מזה, מלמעלה, מלמטה. ברגע שתבין את הקטע, אומרת, אוקיי, אני מבין מה אתם רוצים. כל ההתחדשות, כל ההתרעננות, כל קוראים לזה קריאייטיב. קריאייטיב בשפה המקצועית, מה? קריאייטיב, כן, אבל לא, זה מזה שם, כן, זה שם של מקצוע. נקרא משרד קריאייטיב. כן, מה? אין דבר כזה. באופן חד משמעי אתה אומר. כן, אז מה יש?
Research, דברים כאלה שמחפשים דברים חדשים.
יש.
זה כמו אומני.
אז...
אין מילה create, זה בורא. המילה בורא זה creation.
כבודו...
המילה create זה לא...
בסדר, אין...
אין בורא בעברית, יש שקיעי טוב.
חברים, אחרי זה תעשו את הדוקטורט שלכם באנגלית, אחד עם השני, אני רק רוצה שכבודו ידע.
אין משרד
קריאייטיב. בעברית, בעברית, בעברית. כמו שאין דבר כזה קינג המלך ג'ורג', אין דבר כזה, יש רק קינג ג'ורג', אבל בירושלים יש רחוב קינג המלך ג'ורג'. אז תסתכל, יש, יש, לא משנה, לא נריב על זה עכשיו. יש, יש משרדי קריאיטיב. אני אקרא, זה מקצוע כזה, כאילו בישראליות לקחו את המילה, קריאיטיב וזה, אני משרד קריאיטיב, והוא כאילו היצירתיות. אז אתה רואה שהחידוש, הוא מגיע כאילו מהמקום הלא נכון. פרעה השתלט על החידוש. והמלך זקן וכסיל מתחפש לפעמים למלך צעיר, מתחפש ליצר טוב, מתחפש ליצר רע, ולכן התגובה הדתית היא תגובה שמרנית. היא תגובה שמרנית, בסדר? כהגנה, אנחנו מתגוננים מהדבר הזה. וזה בסדר גמור, כלומר, דבר ראשון, אדם רוצה לשמור על הקיים. עד כדי כך זה מגיע, הדברים מגיעים, וזה מה שהוא אומר כאן, כן? רק נחזור על התולדות יעקב יוסף, כן? שהוא אומר ככה, אם היצר הרע מגיע בדמות גלויה, אז זהו, אז אין תלונה על הקדוש ברוך הוא שהוא ברא יצר הרע, כי הוא גם מזהיר אותנו. הבעיה שהיצר הרע מגיע בצורות מתוחכמות, ואז הוא מפיל אותנו. יש לו כל מיני, ואז כשאדם מבין שעבדו עליו, יש פה זה, אז אנחנו נבהלים מהמילה חדש. בכמה מקומות כתוב, ואני תכף אדבר על המחירים של העניין הזה, אבל בכמה מקומות כתוב שהסיבה שעם ישראל הוא עם קשה עורף, זה בדיוק בגלל הדבר הזה. עם קשה עורף זה בעצם פחד מחידושים. פחדים מחידושים. איפה ראיתי את זה? אם כבר אנחנו קצת נוגעים במחירים, יש תלמיד חכם גדול שהוא גיא ודקן בעדה החרדית בירושלים, הרב עמרם משהו ברכי השם משפחה שלו, והביאו לפניו את כל סוגיית התחלת להכריע. אז הוא למד את הדבר והוא אמר ככה, ודאי בלי ספק זה התחלת, אין ספק, כאילו זה רמת ודאות מאוד גבוהה וכו' וכו'. הוא אומר, אבל עם ישראל הוא מפחד מחידושים. זה כאילו, אתה עכשיו, יש, ולכן, הוא אומר, זה יתקבל רק אם זה ילך מלמטה. מלמעלה זה לא יכול ללכת, זה רק אם זה ילך מלמטה, כי עם ישראל הוא עם קשה עורף ומפחד מחידושים, כי ברגע שאתה נפתח לחידוש, החידוש הזה נכון, החידוש ההוא לא נכון. ואז, אז לכן מפחדים, ככה הוא אומר, אבל ברור שזה התחלת, אומר, בשפה הלכתית, בפרמטרים ההלכתיים זה נמצא ברמה הגבוהה ביותר, אבל אתה רוצה שעכשיו כולם ילכו, זה איזושהי קשיות עורף לחיוב בהקשר הזה. בסדר? כן. בסדר, יפה, כבודו כבר בארץ ישראל, כבודו כבר שמע שיעורים של הרב ההוא והוא והוא. בואו ננסה רגע להבין את המחירים. המחירים הם כאלו שלפני בערך 150 שנה בהונגריה, היה חי גדול ישראל עצום שקראו לו חתם סופר. ו- והחתם סופר בהונגריה היה ערס הנאולוגים והרפורמים, שהתחילו להכניס כל מיני דברים חדשים לתפילה. לדוגמה, הם שכרו גוי, גוי לא יהודי, שינגן בתפילת שבת, בשבת עצמה. לא לפני, בשבת עצמה, שגוי ינגן בעוגב. זה יפה, נכון? זה כאילו, וואו, התפילה מקבלת איזה... החתם סופר ראה את זה, בצדק כמובן, מלחמת קודש, והחתם סופר עשה איזה פרפרזה, שמאז הרבה אנשים מבינים אותה כפשוטה. כתב החתם סופר בשו"ת שלו, חדש אסור מן התורה. עכשיו, חדש אסור מן התורה, אתם מבינים מה זה? תבואה חדשה, יש דין חדש, תבואה שנקצרת בתזיין בניסן, אסור לאכול לחם לפני שעובר התאריך הזה, וכשבית המקדש קיים לפני שמביאים קורבן חדש, ויש מחלוקת האם זה דאורייתא דרבנן, אומרת הגמרא, חדש אסור מן התורה. אמר החתם סופר, חדש, כל דבר חדש אסור מן התורה. ומאז זה נהיה כמעט מוטו ביהדות השמרנית, החרדית, חדש אסור מן התורה. אסור, נגמר הסיפור. ואנחנו רוצים קודם כל לגעת בנקודה, הסיבה שחדש אסור מן התורה, כי מי שתפס ראשון את המושג חדש היה פרעו. פרעו, קו נטוי, היצע הרע, קו נטוי, התאוות, הן תמיד מתחדשות, הן בנויות על התחדשות. אם זה אותו דבר, זה כל הזמן, אז זה ישעמם. כדי לעניין, כדי לרתק, הפרסומת צריכה להשתנות. חלון הראווה אמור להשתנות. המוצר אמור, למרות שזה אותו מוצר, אותו. הוא צריך להשתנות, אתה צריך, המבוגרים כאן בטח... רבי יהושע, אתה זוכר את זה, בשנות ה-80, על הרכבים, בלוחית רישוי, היה כתוב את המספר של השנים. 81, 82, 83. זה עשה תחרות, ובסוף החליטו לו, מה? ואז שינו את זה. ונהיה תחרות. מה זאת אומרת, הבנתי? למה? כן, השלילית למי? ליבואנים זה חיובי מאוד. בקיצור, ביטלו את זה. למה? כי כל אחד רואה, 82, 85. היום זה... כלומר, אז חיה, כשאתה שומע את המילה חדש, התחדשות, חידוש, אז עולים שתי דברים. או רפורמים, רפורמים הזה, או מה? או כאילו כל הקליפות שבמציאות. כן, כל ה... כמו שאמרנו, כל המחירות, כל הפרסום, זה חדש וזה... עכשיו, זה חדיש, וזה, בוא להתחדש איתנו, מוצר חדש, זה תכן את זה הדרך. חידושים, חידושי. ברור, 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 אנחנו, על זה נדבר, אני מיד רוצה שנגיע למצב שאנחנו מתאהבים בחידוש, אבל אני רק מנסה להבין מה קרה לו בדרך. בדרך, החידוש מפחיד אותנו, כי אנחנו מפחדים, רגע, רגע, כשאתה אומר לי חדש, אני ישר נזכר במי? בפרו. פרעה הוא חדש, הוא כל הזמן מתחדש, כן? התורה, אמנם אתה אומר חידושים וכל זה, אבל התורה היא נצחית, יש לה קו איטי יותר, יש לה זה... ישיבה לומדים בדרך כלל אותם נושאים, זה לא אותם נושאים, אם זה אמת, אז צריך ללמוד אותו דבר, נכון? אין פה מה זה. אבל עוד פעם, בלי להעביר שום ביקורת, אבל באקדמיה, אתה לא יכול לעשות דוקטורט שכבר עשו, אתה חייב חדש. נכון, שואלים אותם חדש, תמיד יש מה לחדש. לפעמים יש דבר שהוא אמיתי, צריך לחזור עליו. אם אתה כל מיני חייב לחדש, אז זה יכול להוליד ברכה, ויכול להוליד גם דברים שהם הפך מן הברכה. אין בית מדרש בלא חידוש, זה אומר שחייב שיהיה גם מרכיב של חידוש. אבל הלב של בית המדרש זה דווקא המסורת. העברת המסורת מדור לדור. זה לב בית המדרש. הלימוד, אם אדם זוכר לחדש על הדרך, מצוין. כן. יפה, אז אתה מצמצם את המושג חידוש. יש חידוש שהוא כאילו שינוי מהקודם, שאולי זה פרעו, ויכול להיות שאנחנו מבקשים איזשהו משהו חדש אחר, חדש אמיתי, חדש חדש. ראיתי שמקבילים את זה בחסידות לאש. יש אש שיוצאת מתוך גחל, היא הייתה בתוך האש, אתה עושה פו, היא מתגלה. זה נקרא, כמו שאתה אומר, שינוי. היא הייתה כבר בפנים, אתה רק מגלה אותה. ויש אש שנוצרת מתוך שפשוף שתי אבנים אחת בשנייה. זה לא היה לפני כן. זה היה גלום, עמום, בתוך פוטנציאל האבנים, אבל זה ממש אש חדשה. אז עד כאן הבנו מה, מה קרה למילה חדש בדרך. כלומר, בגלל שפרו תופס אותה, פרו הכוונה כל מה שפרו מייצג. התרבות החומרית, התרבות, התרבות הנהנתנית, התרבות שמחפשת להנהנת כל דבר, היא כל דבר, כל דבר מחדשת ומתחדשת. אותו דבר אגב גם בתקופת החתם סופר, מכיוון שאנשים לא מצאו לעבוד ולעמול על עבודת השם שלהם, ולא מצאו סיפוק בתפילה כמו שהיא, אז היו צריכים להביא כל מיני אופרציות מבחוץ, איזה גוי שינגן להם בשבת כדי שזה יהיה איזה אירוע תרבותי כזה. אז כנגד הדבר הזה קמה היהדות הנאמנה ושמה X אחד גדול ואמרה נגמר הסיפור. חדש, הודוש, אומרים את זה בהונגרית, הודוש אסור מן התורה. נגמר, זהו. שמרנות, זה, אבל אחד אחרי השם. האם אין לדבר הזה מחיר? יש לו מחיר. יש לו מחיר. המחיר הוא יכול להיות אפילו מחיר כבד מאוד בחלק מהמקרים. המחיר הוא שעלולה להיות התאבנות. הנה, יפה הזכירו את החידושי. בהתחלה לא פחדו לקרוא לספר חידוש. רגע, אתה חדש, אז מי יודע מה יהיה? עלולה להיות התאבנות. עלולה להיות, כמו שאתה הזכרת, הרי התורה היא, ההלכה נקראת הולכת, כי היא הולכת עם המציאות. ברגע שאתה אומר, אני לא יכול לשנות שום דבר, אני לא יכול להתחדש, אני לא יכול... אתה נתקע. יש צרכים שונים, גם הדור משתנה. גם המציאות משתנה, אם התורה לא מגיבה ולא נותנת מענה לדור, אז היא כאילו נשארת חלילה מאחור. בסדר? עכשיו, החידושים והשינויים יכולים להיות גם לחומרה וגם לקולה, זה לא דווקא להקל, יכול להיות גם להחמיר, אבל זה ודאי שצריך להיות כאן איזושהי דינמיות. אומר השפת אמת, בואו ננסה להבין איך נראה חידוש אמיתי. אדוני אבי זקני מורי ורבי ז"ל הגיד על המדרש, ויקום מלך חדש, עתה יוכלם חדש חלקיהם, כי קשה למדרש, איך יש למצרים בחינת התחדשות והוא לישראל? דכתיב, אין כל חדש תחת השמש. מצרים התחדשו? הרי מצרים זה עולם הטבע, ועולם הטבע הוא אף פעם לא מתחדש, הוא תמיד סגור בתוך עצמו. היחידים שבאמת יכולים להתחדש זה עם ישראל, שנמשלו ללבנה, שהיא תמיד מתחדשת, ואנחנו רואים את זה בכל ראש חודש, ושאנחנו מעל הטבע. אז איך יכול להיות שמצרים גנבו לנו את מושג החדש? אומר השפת אמת. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זה קשור ליוסף. רק על ידי שהפרו ברית מילה ונחסר להם בחינת יוסף, שמשם באה ההתחדשות, על ידי זה יוכלם חדש חלקיהם. בדברי פי חכם חן, והוא מסביר. כי מי שדבוק בפנימיות ובכל מעשה שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר, יש לו תמיד זה ההתחדשות. ולהיות נקי בבחינת יוסף שמירת ברית אינו בשום אופן, רק שלא ישו מעשה נפרש מפנימיות חיות השם יתברך, שבו כמו שידוע לכל הבא לתאר עצמו בזה. ומישהו כן, אין לו שום מייצר שיודע שכל ההסתר הוא רק מבחוץ, אבל הפנימיות מהשם יתברך והכל לטוב. ולזה צריכים בחינת אמונה, להיות אמונה קבוע בלב איש שהכל חיות השם יתברך, ופירוש אמונה הוא הדבקות בשורש וחיות השם יתברך. אני רוצה להסביר מה הוא אומר. הוא מגדיר פה את המילה חדש. בסדר? וזו הגדרה בעיניי נפלאה מאוד. מי שיקנה את ההגדרה הזאת, הוא, יפתחו לפניו מעיינות חדשים, באמת. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, והיה קומה לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. יוסף זה שמירת הברית, נכון? שמירת הברית. מה זה שמירת הברית? שמירת הברית זה שאדם, כל דבר הוא, כל מעשה חיצוני שהוא פוגש, הוא מתקשר לפנימיות שלו. זה יוסף. בעצם שמירת הברית זה שמירת כוחות החיים לייעוד שלהם. כל דבר שאני פוגש, אני שואל את עצמי מה הייעוד שלו, ואני משתמש בו לשם הייעוד. בשיא הכי הכי גס, הכי עבה, זה הוצאת זרע לבטלה. הדבר הגדול הזה, הנשגב הזה, שנועד כדי שאנשים יוכלו להוליד זרע קודש עם אישה, כדת משה וישראל, אתה משתמש בזה רק לזה, ולא ל... דברים אחרים. זה הכי הכי גס, אבל זה לא רק זה, זה בכל דבר. יוסף הוא מאוד מאוד מדויק. כל דבר, יוסף קושר אותו לפנימיות, לפנימיות שלו. יכולים להיות שני סוגים של התחדשות. בסדר? שני סוגים של התחדשות. ואני תכף אתן פה כמה דוגמאות, שזה ממש, אני מקווה שככה יבהיר לכם את זה. יכול להיות התחדשות שאדם, שזה של פרעו, שאדם הוא משתמש בזה משהו, טוב, זה משעמם אותו, אז הוא, טוב, אז הוא עובר לדבר הבא. עובר לדבר הבא, טוב, אני מציתי את זה, למה? זהו, גמרתי את זה, זהו. אני עובר לדבר הבא. וזה מפחיד. אז אם ככה, אנחנו, כמו שאמרנו, מתגוננים. איזה התחדשות יוסף מציע לנו? זה כאילו התחדשות לרוחב. לרוחב. איזה התחדשות יוסף מציע לנו? התחדשות לעומק. אתה יכול לפגוש את אותו דבר, את אותו דבר בבקיאות, בעיון, בעיון מעמיק, בעוד יותר עיון. יש לכל דבר בתורה, וגם לכל דבר בבני האדם, אין סוף רבדים. שתלוי בך, כמו מי שהיה, מי שכאן צלל, בים סוף או בכל ים אחר, אז אתה יודע שיש דברים שאתה תראה רק בעומק 5 מטר. אתה יורד לים באותו מקום, אתה לא הולך לים אחר. זה אותו, באותו מקום אתה יורד. אבל יש בעלי חיים שאתה תראה אותם רק בעומק 5 מטר. ויש בעלי חיים שאתה תראה אותם רק בעומק 10 מטר. ויש כאלה רק ב-15 מטר, ויש צורת התנהגות בכלל ב-20 וב-30. ככל שאתה יורד לעומק, אתה רואה דברים אחרים. זה נקרא להיות קשור לפנימיות הדברים. בואו ניקח כמה דוגמאות. מסכת. בסדר? נגיד, אדם בחר מסכת, אדם, מסכת ברכות. למד אותה. המסכת הכי קלה, כאילו בשס, נכון? הכי קלה, מסכת ברכות. גם המסכת הכי ארוכה. מה? לא. מסכת ברכות, המסכת הכי ארוכה מבחינת דפים, זה בבא בתרא, קופה עין זין דפים, אבל מסכת ברכות הכי ארוכה מבחינת מילים, טקסט. בסדר? יפה. אז הוא בא לרב, הרב, אני גמרתי מסכת ברכות. שזה יופי, הסלם, כל הכבוד. כן, גמרה, רשי וזה, טוב. אז מה, אני מחפש משהו אחר ללמוד. אומר לו הרב, יש לי בשיחה אחלה מסכת ללמוד. מה? מסכת ברכות. אני הרגע למדתי, הרב, אני... כנס פנימה. יש שם עומקים שלמים שלא נגעת בהם. אתה הולך להתחדש לגמרי. עכשיו, זה הכי מגניב. למה? כי אתה כאילו מכיר, ואתה מגלה שמה? שלא הכרת. כי לא ראית את תלמידי רבנו יונה מאחורה, והריף, ופתאום את כל המחלוקות, גמרת את זה, אתה בא לרב עוד פעם, הרב, וואלה, באמת, אדיר, אדיר. יאללה, המשימה הבאה. וואלה, הרב יש לי בשיחה מסכת מפנקת. משהו, משהו. מסכת ברכות. אני רוצה. הלאה, כן, עוד לא התחלת. אחי, עוד לא התחלת. כי אתה לא יודע שיש ספר שנקרא אין היה על מסכת ברכות. כל האגדת אותה האלה, הרב קוק עושה שם אגדות הוא עושה מאגדת. באמת, מה, הוא עושה מסכת ברכות, חוזר אחרי שנתיים. כולו אורות, וואי, איזה, איך לא, מדהים, איך לא ראיתי את זה לפני כן. וכן על זה הדרך, וכן אין סוף פעמים. כי עוד לא למדת את הזוהר, המסכת ברכות שיש, ועוד לא למדת כל מיני דברים, ועוד לא למדת, וכל דבר כזה הוא אין סוף. על אותה מסכת, יש כאילו, אתם יודעים, בברסלב יש תחרות הפוכה, לא כמה הספקת, אלא כמה זמן נשארת עם אותה תורה. אחד אומר, אני עם התורה הזאת הלכתי חודשיים, איזה חודשיים, ילד, אני אומר, אני שנה. אז הוא אומר, מה זה שנה? אני שנתיים, אחד אומר, אני כל החיים רק עם התורה הזאת. לא זז, אני לא מפסיק להתחדש בה, לברר אותה. זה אף פעם לא משעמם. זה תמיד חדש. ההתחדשות לעומק, אתה מתחבר, ברגע שאתה מתחבר לפנימיות הדברים. עכשיו, זה נכון בתורה, למרבה הפלא והמופלאות, זה נכון בבני אדם. כי אם אנחנו לוקחים את הגישה של פרעה לעומק עד הסוף, אתם יודעים, אדם מתחתן, בסדר, אז כאילו, אוקיי, בסדר, אז... השלבים הראשונים של חיי הנישואים, פה נמצא חתן, כן? אז הם באמת מאוד חדשים, כי פשוט יש הרבה מאוד דברים. קונים דברים, יש בית, יש רהיטים, יש רכוש, נולדים ילדים. אבל בגיל, לא יודע מה, אחרי 20-30 שנות נישואים, הכל מוכר, לא? כאילו, אני מכיר אותך, את מכירה אותי, נכון? ב-5, את תגידי את המילה הזאת, אז אני אגיד זה, זה. ואז, נכון? כאילו, אפשר כבר לתכנת את ה... אז מה נעשה? אז נחליף, אז נתחדש, אז נעבור. יש מצב שאנחנו לא יודעים, אבל כל אדם יש לו אינסוף רבדים שאתה יכול לגלות אותם עם הזמן. אם אתה מבקש להתחדש לעומק ולא לרוחב. אני רוצה להגיד כאן איזה משהו שאמרתי אותו בעבר בכל מיני הזדמנויות, אבל אני אגיד אותו גם כאן. לדוגמה, יש שלב, בעזרת השם של כל אחד מכם יהיה לפחות 12 ילדים כנגד י"ב שבטים וכו', אמן, אמן, אמן. גם מי שיש לו 12 ילדים, בסוף יש שלב שבו חוכמת הבריאה אומרת את דברה, ואנשים מפסיקים להוליד. בגיל שזה יהיה, לא משנה, שאף אחד לא יודע. מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה נפתחת איזו התחדשות לגבי הילדים שכבר יש לך. אתה פתאום רואה בהם ממדים חדשים שלפני כן לא ראית. כי ההולדה והגידול הם תופסים תשומת לב. וברגע שאתה אומר, אוקיי, אני עם השלב הזה סיימתי, זהו. כאילו, הקדוש ברוך הוא חנן אותי, אלה הילדים שחנן אותי, תודה רבה, השם יתברך, מודה על כל נשימה ונשימה, פתאום נפתח, זה כמו בווינדוס, לכן לדעתי בא ווינדוס לעולם, פתאום נפתח לך חלון חדש, ואתה פתאום רואה דברים בצורה אחרת. אתה רואה את המציאות בצורה יותר עמוקה, אתה כאילו לובש איזה משקפי תלת ממד, אתה פתאום רואה ממד נוסף במציאות. באותה מציאות, אותם ילדים שהיו לך וגידלת אותם, והגדולה שלך כבר בת 18, פתאום אתה רואה אותה בצורה אחרת. אז ההתחדשות היא קודם כל לא מילה גסה. היא ממש לא מילה גסה, וכמו שאמרנו בהתחלה, יש המון המון ביטויים למילה חדש, ואני אתן לכם דוגמה למישהו מאוד מאוד חדשן, שיכול מאוד להיות שהיום אם היה עושה את זה, היו מאוד מאוד כועסים עליו. ואולי אפילו קוראים לו, לא יודע מה, רפורמי. אבל שהוא עשה את זה, דווקא קיבלו את זה לא רע. קוראים לו דוד המלך. ודוד המלך כל יום יושב בבית וכותב תפילות חדשות. נכון? כשדוד המלך כתב את תהילים, הוא לא היה לו ספר תהילים. להעתיק משם את תהילים. הוא כתב את עצמו. והדברים האלה כל כך אמיתיים, זה כמובן, זה דוד המלך, זה לא כל אחד, זה כל איזה אחד שיכתוב איזה משהו ייכנס, אבל זה דוד המלך. והוא כתב. זה נכנס. זה הכל תפילות חדשות. ולכן המילה חדש מופיע הכי הרבה פעמים בספר תהילים. שיר חדש השיר הלך, כמו שאמרנו. עלילו בשיר חדש. יש שם עוד איזה 4-5 פעמים הפועל. לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח, נכון? חדש בקרבי. דוד מחפש התחדשות. עכשיו, למה זה כל כך פשוט? כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אז אם הוא מחדש, גם אנחנו צריכים להתחדש יחד איתו. אז איך קורה מצב, ופה אנחנו מגדירים את הבעיה, שאנחנו כולנו מתחדשים בכל דבר. וכאן אנשים, אני רואה, לובשים מעילים יוקרתיים שהם קנו לא מזמן, ומחליפים זה, והבית, והפרו, והרעיתים. וכשזה מגיע לעבודת השם, אתה אומר לאדם, תגיד, מתי פעם אחרונה חידשת לך איזה משהו בעבודת השם? מה אמרת? חדש משהו בעבודת השם? מה אתה מדבר? תגיד, מה? לא, הכל טוב, הכל בסדר, אני מתפלל, הכל אותו דבר. מתי שינית לך איזה משהו? לא הורדת והוספת, יכול להיות כן, אבל משהו לעומק. מתי עצרת והוספת לעצמך איזה 10 דקות התבוננות לפני התפילה? מתי עיינת באיזה מילה לעומק, לקחת איזה פרק תהילים ונפלת עליו? מתי העמקת באיזושהי סוגיה? גם הוספת, גם להוסיף יכול להיות מאוד דברים טובים, אבל איך יכול להיות שהמילה התחדשות גם אצלנו היא קשורה רק לדברים חומריים? בית חדש, אישה חדשה, כלים נעים, אוטו חדש, תתחדש. ובענייני עבודת השם, ראיתי פעם איזה מישהו, חבר, במקרה התפעלנו ביחד, אני רואה אותו עם טלית. קטנה כזאת, על הגב, אני אומר לו, אחי, מה זה הטלית הזאת? הוא אומר לי, זה מהבר מצווה. אמרתי לו, לא מגיע לך טלית חדשה. פרגן טלית חדשה. וואי, צודק. אחרי כמה ראיתי אותו, קנה טלית חדשה. ההתחדשות היא צריכה להיות קודם כל שם. קודם כל, א' בחפצים, שאדם, החפצים שלו, של עבודת השם, יהיו חפצים חדשים, שהוא מתחדש בהם. יצא איזה, לא יודע מה, יצא איזה, איזה ספר חדש, יצא איזה משהו חדש לתפילין, איזה תלית, איזה ציצית, איזה משהו, איזה, כל מיני דברים, איזה גביע כסף, מגילת אסתר, כל מיני דברים שאדם מרגיש, יש תחושה נעימה, כשאנחנו מרגישים שהתחדשנו, תחבר את זה לקודש. אבל לא רק התחדשות בחפצים, אלא גם התחדשות בהנהגות. קראת איזה משהו, נראה לך, נכון, לא גדלת ככה, אבל זה נראה לך משהו שיכול לחדש אותך, לרענן אותך, להוסיף לך, לך על זה. לך על זה, סוג של לימוד, סוג של איזה הנהגה, סוג של איזה, זה מוסיף לך המון אור לבית. אני כבר הפסקתי לספור את הדברים החדשים שאוספנו לבית, שכל פעם שראינו איזה משהו, אוי, הדבר הזה יפה, נראה לי אנחנו נעשה אותו. גם זה, גם זה. אוספים, מתחדשים, שיהיה כיף, שיהיה חדש, שיר חדש. שיר חדש. שירים חדשים, כל הזמן, אתה יכול לשמוע, להגיע למקומות, לשמוע אותם בשבת. יום שבתון, יונה, השיר הזה העתיק שהוא למד בישיבה תיכונית, הוא ממשיך איתו כל החיים. אחי, יש היום דברים חדשים, שירים חדשים, תכיר, תלמד, תנגן, תשירו בבית דברים חדשים, תביאו שירים חדשים לבית, תביאו ניגונים, תתחדשו. אותו, לא שיש לי משהו נגד, יונה מצא במנוח, כן, אבל זה אחלה שיר, אבל יש עוד דברים בעולם. כן, ככה זה, כבד כזה. כאילו המילה התחדשות נהייתה, אם זה לא אבש, אם זה לא קופסת שימורים, אם זה לא תפוס, זה לא דתי. מי אמר? יכולים להיות דברים חדשים. בתוך הקדושה, הקדושה הכי מצדיקה דברים חדשים. אומר השפת אמת, בוא נקרא את זה עוד פעם. כשאתה לא מחובר ליוסף, אז ההתחדשות היא הבעיה. כשאתה מחובר ליוסף, כשאתה מחובר לפנימיות הדברים, אז חלק גדול מההתחדשות היא בכלל לעומק ולא לרוחב. אתה מוצא טעמים חדשים בדברים שאתה עושה. אתה מעיין בהם. או אתה מוצא אפשרויות חדשות לבטא דברים. כי מי שדבוק בפנימיות ובכל מעשה שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר. יש לו תמיד זה ההתחדשות. ולהיות נקי בבחינת יוסף, שמירת הברית, אינו בשום אופן, רק שלא יהיה שום מעשה נפרש מפנימיות, חיות, השם יתברך. כמו שידוע לכל, הבא לתאר עצמו בזה. ומישהו כן אין לו שום יצר שיודע שכל ההסתר הוא רק מבחוץ, אבל הפנימיות משהו ידוח והכל לטוב. אין לו שום מיצר, סליחה. ולזה צריכים מבחינת אמונה, להיות אמונה קבועה בלוי, שהכל חיות השם יתברך וכו'. עכשיו בואו נראה מה אומר רבי נתן. מלך חדש, וזה בחינת ויקום מלך חדש על מצרים, שלא ידע את יוסף. יוסף הוא בחינת כל הנקודות הטובות שיש בכל אחד מישראל, שכולם נמשכים מהצדיק בחינת יוסף. האמת, המילה יוסף עצמה היא מילת שקוראת לנו להתחדש. תוסיף, נכון? יוסף הוא כל הזמן מחפש להתחדש בעבודת השם. כל הזמן הוא מחפש להוסיף. להוסיף דברים, להוסיף תובנות, להוסיף לימוד, להוסיף כיוונים. להוסיף, לא, אני כזה, תמיד גם. תוסיף, תחדש, מי אמר? תבינו, אני רק רוצה להבין, שנבין, מה זה חדש באמת? חדש באמת, זה באמת באמת, זה שמישהו מצליח לחשוב מחוץ לקופסה לגמרי. לגמרי. ולכן, המילה חדש מופיעה עוד פעם בקשר למלכות. לכו, אומר שמואל לשבטים, לכו ונרדה גלגל ונחדש שם המלוכה. חדש, יש חדש שהוא more of the same. אתה אומר, אוקיי, איך זה ייראה המציאות פה אם יהיה ראש ממשלה דתי? נגיד. נגיד שיהיה ראש, אז אתה אומר, וואלה, הוא יברך לפני שהוא אוכל, הוא ישמור שבת, בתקסים יהיה יותר איזה פרק תהילים, הוא כאילו, נכון? אבל אפשרות, לחשוב על אפשרות חדשה לגמרי, שיהיה מלך שהוא משנה כאן את המציאות, שעם ישראל כולו, כל התרבות כאן משתנה, כל ה... זה נקרא לחשוב מחוץ לקופסה. זה נקרא כאילו חדש לגמרי. יש המצאות שבאו לעולם כתוצאה מחשיבה מחודשת. הראשון שחשב שברזל יכול לעוף ולצוף, הוא חשב מחוץ לקופסה. כי עד אז, תמיד ברזל שעזבת אותו, הוא נפל לאדמה או טבע במים. פתאום באו ואומר שהוא, רגע, אולי אם ניקח ברזל ונשים אותו בזה, ויהיה בתוכו אוויר, ויהיה משקע, אז הוא יוכל לצוף. ואם נשים לו כנפיים וזה, אז הוא יוכל לעוף. תגיד, השתגעת לגמרי? למה שברזל יצוף ויעוף? ברזל הוא תמיד נופל למטה. הוא חושב ככה, המשוגע הזה, ובסוף יש לנו מטוסים ואוניות. כלומר, יש אפשרות לחשוב גם טיפה מחוץ לקופסה ולחדש באמת. וזה נכון גם, או מה זה נכון גם? זה נכון קודם כל בעבודת השם. להסתכל על המציאות ולא להיות משועבד רק לנתונים כאן. כן? שהרצל חלם על מדינה יהודית, הוא חלם על דבר חדש. דבר שלא היה לפניו. וגם היה קשה לראות איך הוא קורא בימיו, אבל הוא חלם, הוא כתב ספר שלם, נקרא אלטלוילנד, ארץ חדשה ישנה, שהוא מתאר את המדינה היהודית, ולא סתם קראו לו חוזה, הוזה, משוגע, כי הוא חלם על משהו שהוא... איך הוא יהיה הדבר הזה? עכשיו, לצערנו הרב, לא... האמת שהם עושים את זה גם בערב ראש השנה, אז תגיד שבחם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני קורא לזה הלשכה המרכזית לנתוני הגאולה. מפרסמים בערב ראש שנה בעיקר, זה חשוב לשמוע את זה שם, אבל גם עכשיו בשנה הלועזית, את הנתונים השונים של מדינת ישראל. אנחנו עוד שנייה, יש פה כבר 9 מיליון תושבים, מתוכם 81% הם יהודים, 7 מיליון מיליון יהודים פה בארץ ישראל. זה דבר שהוא לא עולה על הדעת של אף אחד לפני 100 שנה, זה היה רחוק מכל מחשבה אפשרית. זה נקרא חדש. מישהו אחד חשב את זה וזה קרה. הוריד את זה לעולם. אולי אפילו גם אנחנו כאן במכון מאיר אחרי המבצע, כאילו לזרוק מספר, 15 מיליון, זה נראה, זה משהו כזה. ופתאום הדבר הזה קורה, החדש הזה, זה נכון, וזה קרה, פתאום הוא קרה. כשמישהו בא וחושב איזו מחשבה חדשה כזאת, אם מוריד חידוש לעולם, זה קורה. אז למה החידוש תמיד צריך להיות אצל פרעה ולא יהיה אצלנו? אז יוסף הוא בחינת חידוש. הוא בחינת כל הנקודות שיש בכל אחד מישראל, שכולם נמשכים מהצדיק בחינת יוסף, שהוא נקודה כללית. שממנו נמשכים כל הנקודות טובות שבכל אחד. לכל אחד יש נקודות טובות. ובכל ימי הגלויות, כולנו מכונים בשם מצרים. בכל פעם הוא בחינת ויקום מלך חדש. כי בכל פעם יתרו של אדם מתגבר עליו מחדש, הוא נקרא מלך. מלך זקן וכסיל. וממנו נמשכים כל ההתנגדויות והמניעות של המונים והחולקים העומדים בכל פעם. כי לא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו. בכל דור ודור, ובכל פעם עומדים עלינו בבחינת ויקום מלך חדש. אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר נתחדשו גזרותיו. ושניהם באמת. שעומדים בכל פעם חולקים ומונעים חדשים ממש, וגם מתחדשים גזרות, אבל אתם מבינים מה קורה? אם המלך הזקן והכסיל הוא חדש, ואני לא מתחדש, אז מי ינצח במלחמה? הוא. זה מזכיר את הפולנים שהלכו להילחם נגד הגרמנים עם סוסים. באומץ לב פולני, באמת הם היו צבא מאוד אמיץ, אבל הם הסתערו על הטנקים הגרמנים עם סוסים. זה לא הולך, מה לעשות? אתה עם סוסים והוא עם טנקים. אז היצע הרע כבר מחליף קונספציות ומחליף תודעות ותובנות, ואתה ממשיך עם זה. גם אתה תתחדש. תשיב מלחמה. מספרים על איזה אישה אחת מוכרת תפוחים, שפעם בא איזה מישהו והפך לה את הדוכן והתחיל לגנוב לה. אז היא צועקת גנב, גנב. אז דבר שם הערב אומר לה, זה שתצעקי גנב זה לא יעזור שום דבר, תתכופי ותאספי גם את, גם את תחטפי. אתה צועק, תעתי גנב, גנב, היצר רק גנב. הוא גנב, הוא יודע שהוא גנב. תתכופף גם אתה, תתחיל לגנוב גם אתה. גניבה זה קדושה. תתחדש. אל תשאר פרייר. הוא מתחדש כל היום, כל הזמן. אתה לא מספיק לסובב את הראש, כבר יש כל מיני דברים חדשים, אפליקציות חדשות שמושכות את הדעת. מה איתך? תתחדש גם אתה בעבודת השם. גם מה? אפשרות, אתה רואה שהשפת אמת אומר שזה לא, שכאילו זה ממש גניבה של מושג החדש. הסיטרא אחרא, הצד האחר, גונב את המושג הקדוש הזה. זה באמת מושג קדוש להתחדש בעבודת השם. לנסות. לפעמים זה, כמו שאמרנו, חידושים קטנים, לפעמים זה חידוש גדול שאתה אומר, בום, וואו. אני אתן לכם עוד דוגמה שדיברנו על הקמפיין בחבורה. הרב שטיינזל, שם ירח ימה וטוב. כן, הוא חידש חידוש גדול מאוד, מה? הוא תרגם את התלמוד וכל, כמה התנגדו לו בתחילת הדרך, ואני זוכר בישיבת תיכונית אסור היה להביא את הגמרות שלו, זה היה כאילו, היינו צריכים להבריח את זה, אני יודע מה, וכל מיני זה, כאילו מה, אבל הוא, עכשיו זה כאילו נהיה קונצנזוס, זה אף אחד לילת מנדה פליג, אבל זה היה זה משהו כזה, היה צריך אומץ כדי לחדש, מי אמר שהגמרה, באיך שהיא הייתה כתובה, הפונט יש בה איזה קדושה, זה קדושת בית הדפוס של האלמנה והאחים רום, אם אפשר לעשות את זה, עכשיו אנחנו בזמן זה, ויותר ברור, ומנוקד, ומפוסק, ומתורגם, וזה יכול לעזור לאנשים ללמוד. כאילו באו שוטנשטיין ועקפו אותו מימין, מה שנקרא, ביערו את הכל והכניסו את הכל כבר לתוך הפה. אבל הוא התחיל. אז אומר רבי נתן, שההוא, הצטרח המתחדש, שעומדים בכל פעם חולקים במונים חדשים ממש וגם מתחדשים גזרותיהם, שבכל פעם גוזרים ואומרים דיבורים רעים חדשים שהם כנגד האמת שרוצים למנוע ולהפיל את האדם מתורה ומתפילה, וזהו אשר לא ידע את יוסף. עשה את עצמו כאילו לא ידע, שעושים עצמם כאילו לא ידעו את מעלת הצדיק בחינת יוסף, שוקלל כל הטוב, ורוצים להתגבר לבלבולים חדשים ולהפיל כל אחד חס ושלום. אני אסביר מה הוא אומר. הטענה כאן היא בעצם, שמישהו אומר לך, תקשיב, חדש, התחדשות, תוכל למצוא רק בצדה, רק בסתרה, לא בקודש. הקודש הוא תמיד ישן. וגם השפת האמת וגם רבי נתן רוצים להגיד, זה לא נכון. אם אנחנו מחוברים ליוסף, לפנימיות הדברים, נוכל למצוא בתוכנו התחדשות. ואני רוצה לתת פה שתי דוגמאות ובזה נסיים. הדוגמה הראשונה זה עם ישראל בעצמם. מה המסקנה של יציאת מצרים? קריאת ים סוף. מה קרה אחרי קריאת ים סוף? שרו. איזה שירה זאת? מה ההגדרה של השירה הזאת? שירה חדשה. חורים את זה כל יום בתפילה. שירה חדשה שיבחו גאולים ושמחה הגדול לשפת הים. מה זה שירה חדשה? זה אומר שברגע שהם יוצאים מהעבדות, הרי לא היה שם איזה מנצח שאמר להם, טוב חבר'ה, ראובן, שמעון, לוי, אתה בית א', אתה בית ב', והיה שם איזה קומפוזיטור שעושה להם ככה. זה פרץ מתוכם, המילים, הלחן, הנגינה, הכל פרץ מתוכם באיזה מין בעירה כזאת. הם פתאום חוו את החוויה של לשיר מתוך עצמם. זה לא היה טקסט דתי, כן? זה היה משהו שפרץ להם מתוך האישיות. בסדר? ובהקשר הזה, גם לדעתי הקודש עובר את אותו דבר. אני לא יודע כמה אתם זוכרים, אבל עד לפני 20 שנה, 100% מהשירים, so called חסידיים, היה פסוקים שלקחו והלבישו עליהם לחן. 100% מהשירים האלה, נכון? לא היה שום דבר אחר. כי נראה, פרחי מיימי, פרחי פה, פרחי שם, אברהם פריד, כל הזה, בן דוד, פרק תהילים, איזה פסוק, אגב זה מקסים, זה מאוד יפה, כי זה גם כן סוג של התחדשות לעומק, אתה רואה איך, פסוק שאמרת אותו 200,000 פעם, פתאום מלבישים עליו איזה מנגינה, ואתה אומר, וואו, איזה צבע חדש, לא ראיתי אותו לפני כן. אבל מה קורה ב-20 שנים האחרונות? כן? בוא ניקח את האומנים הבולטים, המובילים היום, לא יודע מה, איש איריבו, ביני לנדא, רוב השירים שלהם זה מה? זה, מה זה? זה מה ששם כתבו. מבפנים. נכון? שילוב פסוקים, שילוב, אבל זה, וזה, כאילו, אתה מרגיש שהוא מדבר איתך מבפנים, זה נוגע. עכשיו, בחילוניות זה קרה הרבה לפני, נכון? אף אחד לא לקח טקסטים של מרקס והלחין אותם. כל אחד בא, כותב את זה שלו, כותב את האמת שלו, הפנימית שלו, ורק הדוסים פחדו, מה אני אכתוב? מה זאת אומרת? אני אקח פסוק, אני אלחין אותו, והנה מתברר כמה הדבר הזה הוא מתוק, כמה הדבר הזה הוא אמיתי, וכמה הדבר הזה הוא, כן, כשיש לך יצירה בקדושה, אתה יכול לחדש, וזה נפלא. זה כמובן לא בא על חשבון במקום המדרגה הקודמת, אבל השירים שהכי הכי נוגעים היום ונשמעים, זה שירים שבהם אנשים כתבו משהו חדש, יצקו מתוכם איזשהם מילים. התחדשות היא, אם אנחנו נתרגם התחדשות לאנגלית, אז זה ממש נשמע גרוע, זה רפורמה, כאילו זה יכול להיות, נכון? שינוי, שינוי זה. אבל התחדשות היא מילה בקדושה. והשירו להשם, שיר חדש. וכל אחד איתנו צריך להתחדש, וגם מכון מאיר מאוד עושה המון המון דברים חדשים בעצם, גם נגיד השידור החוצה, וגם צורת הלמידה וחבורות, ועובדה שבכלל לומדים תנ"ך. יש הרבה מאוד דברים שהם חדשים, אבל הקטע שדבר חדש מהר מאוד נהיה קונצנזוס, ואז אתה כבר שוכח שהוא חדש. לא לפחד לחדש, ולא לפחד להתחדש, ואדרבה, ככל שאנחנו פחות מתחדשים, אז מי שלוקח את החידוש, זה הצד הלא נכון של המציאות. פרעו גנב את החידוש, עם ישראל החזירו את החידוש לקדושה, בזה שהם שרו שירה חדשה. ברוכים תהיו!